הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על רדיו קול חי 93FM ו-92.8, יום רביעי י' ב' בניסן, קצת אחרי 10, והגענו לישורת האחרונה ממש לפני החג, מחר בערב ליל בדיקת חמץ. יש לי חברה שהתחילה רק לפני יומיים לנקות את הבית לפסח, והיא עושה ליל הסדר, וגם יש לה אורחים. אז נכון שהבית שלה מתוחזק כהוגן כל השנה, ובכל זאת, איך היא עושה את זה? אני חושבת שאני אצטרך פעם לבוא ולראות את זה מקרוב. אבל כנראה שגם זה, בכל זאת אפשרי, מדובר בבחורה שפויה לחלוטין. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ונכון שאני בדרך כלל נגד שיגעון הניקיון, ונגד לנקות תריסים לפסח, ונגד לפצוע את הידיים בכל מיני תכשירים חריפים. אבל דווקא רגע לפני החג, אני רוצה לקרוא לכם משהו, לכן הנשים היקרות, משהו מתוך הגדת תפארת שמשון, הגדה לפסח של הרב שמשון דוד פינקוס, זכר צדיק לברכה, שבליל בדיקת חמץ, מחר בערב, ימלאו 14 שנים, לאותה תאונת דרכים מחרידה בה כיבדו את חייהם הרב פינקוס, אשתו וביתם. ואני רוצה להקדיש את הדברים הללו לכל הנשים היקרות שתורחות ומנקות, מבשלות ואופות ורוקחות ועמלות, ולפעמים גם לא ישנות. אז הקטע הזה מוקדש לכן באהבה. ל-14. יום זה אצל רבינו, והכוונה שוב לרב שמשון פינקוס, שמשון דוד פינקוס. יום זה היה אצל רבינו אור ממש. אותו יום העיר לו לכל ימי חייו. וכך גילה רבינו זכר צדיק לברכה בעת רצון מיוחדת. ביותי בחור בישיבת בריסק, התגוררתי בדירה משותפת עם עוד בחורים. בליל בדיקת חמץ נותרתי לבדי בחדר מגוריי. בשעה המיועדת נהגתי, כמצווה עלינו מחזל, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. בדיקת החמץ בכל הבית התארכה שעה ארוכה, ועוד שעה, ועוד כמה שעות המלאכה הייתה קשה. התעייפתי מאוד, ובסיום המצווה התיישבתי על מקומי, יגע, ושבע רצון מקיום ההלכה כדינה. לפתע נרתעתי לאחוריי, עליית הגג הרהרתי, וקמתי ממקומי כנשוך נחש. הרי אין מי שיבדוק את העלייה, גם השכנים הגרים בבניין ודאי לא בדקו שם, ועליית הגג מה תהה עליה? הרי מבואר בשולחן ערוך חדרי הבית, ועליות צריכים בדיקה. ואז כמובן נערכה בקרבי מלחמה. וכי דווקא עליי מוטלת המצווה, הרי עליית הגג שייכת לכל השותפים. למה שאני אזדקק לעבודה זו, חשבתי לעצמי? העייפות כמובן הייתה משקל לכל השיקולים. מחשבות, הרהורים, עמדו מול עיניי והקושי היה גדול. אך בסופו של דבר גמלה בליבי החלטה. אני לא אקנה, אקיים את המצווה בשלמותה, בדיקת חמץ כדין. יצאתי ועליתי בגרם המדרגות. פתחתי את דלת העלייה המשותפת, הדלקתי את האור ועיניי חשכו. כנראה ששנים רבות לא ניקו את המקום. הגג היה עטוף בשכבות אבק אבות. לא הייתה אפשרות אפילו להתחיל לבדוק, ומי מדבר על להגיע לחורים ולסדקים. עמדתי בפתח הגג, והעייפות התפשטה בכל לבריי. כמעט לא היה לי כוח. מה מוטל עליי לקיים בשעה זו? והנה, עזרתי חיל, בעוז, וגמרתי אומר בליבי, אקיים את החיוב בכל לב, עד מסירות כל הכוחות ויהי מה. אספתי את כוחותיי, ירדתי לבית, מילאתי דלי מים, עליתי אמו למעלה לעלייה והתחלתי במלאכתי. בחור ישיבה בודד עומד אי שם קרוב לחצות ליל בדיקת חמץ ומתחיל בניקוי גג מאבק ולכלוך של שנים רבות. מפעם לפעם כשהתבוססתי בלכלוך וכוחותיי הלכו ואזלו, שאלתי את עצמי, האם ודאי שאני עושה כאן מעשה מצווה? ומשנעניתי לעצמי שכן מצווה דרבנן יש כאן, התחזקתי עוד ועוד, עד קרוב לעלות השחר. בסוף השמורה האחרונה הדלקתי את הנר והתחלתי בבדיקת חמץ. אצבעותיי רעדו ועיניי נעצמו, וממש סמוך לקריאת הגבר סיימתי את חיוב בדיקת חמץ. בבוקר בשחרית וכל שכן אחר כך הייתי עייף מאוד. לנוח לא הייתי יכול עקב תרדות ערב היום טוב, שריפת חמץ וכל שאר המצוות וההכנות, וחשבתי בליבי, מי יודע איזה ליל הסדר כבר יהיה לי כשהעייפות תכריע אותי. הגיע ליל הסדר, והנה בשעה זו החל לפעפע בי טעם חדש, מתוק מאוד. חשתי באור גדול, והתחלתי לומר את האגדה, וכזה טעם, לא טעמתי מעודי בכל מילה ותיבה. כשאכלתי את המצה, הרגשתי שאני מוכן גם למסור נפש על אכילתה, ואור גדול היה לי כל אותו הלילה. הרגשתי קרבת אלוקים, הייתי בהתרוממות גדולה. נהפכתי לאדם אחר, כך ממש, עד סוף הסדר, לאחר חצות. כשנגמר הסדר, לא הייתי מסוגל ללכת לישון. נשארתי ער כל הלילה, ועסקתי בסיפור יציאת מצרים. כזו הרגשה של קרבת אלוקים לא הייתה לי מיום עומדי על דעתי. בתחילה חשבתי שהרגשה מרוממת כזו שייכת רק לליל הסדר. אך גם למחרת בבוקר ובמשך כל היום המשכתי להרגיש את אותו טעם נפלא של קרבת אלוקים. כשהסתיים החג, עלתה מחשבת צער בליבי. עד שבכיתי, כזה יום טוב נפלא היה לי, ומה יהיה מהיום ואילך? מאנתי להיפרד. בשום אופן לא רציתי להיפרד מהפנימיות, מהאור הגדול הזה של ימות החג שעברו עליי. באותה שבת חשתי לראשונה את טעמה של שבת קודש, ולראשונה הבנתי את עניין שבת קודש, ומאז החלה כל עלייתי. אם יש לי משהו היום, הרי שהכל מכוחה של מצווה אחת דרבנן, של בדיקת חמץ, שנאחזתי בה וקיימתיה במסירות נפש. אלו דבריו של רבינו שמשון דוד פינקוס, הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, בליל י' ג' ניסן, תפשין סמך א', בזמן בדיקת חמץ, ליוו המוני בית ישראל את רבינו, זכר צדיק לברכה, הרבנית, וביתם עליה השלום, לעולם שכולו טוב. ויהיו הדברים האלה לעילוי נשמתם. והיא שעמדה לאבותינו ניגוני חסידות חבד, הקטע הזה נוסטלגי עבורי מליל הסדר שהייתי שנים בתור ילדה אצל הסבא שלי שהיה רב של שיקון חבד בלוד, אז ככה נוסטלגיה. היום בתוכניתנו כמדי יום רביעי אנחנו כמובן נשוחח עם הרבנית ימימה מזרחי, ככה קצת לנקות את הלב לפני החג. איך מעבירים סדר פסח עם הילדים? שרון ברנד מרכזת תוכנית אתרוג בנווה חנה, אשתו של הרב יצחק ברנד, תהיה איתנו היום ותעזור לנו להבין על מה שמים את הדגש בסדר, כיצד משפיע גיל הילדים, על התכנים שיהיו בסדר ועוד. גם דליה, פינת הניקיון עם דליה, כל מה שאתם רוצים לדעת ולשאול על הכתמים, ועדיין לא העזתם לשאול, הנה זאת השעה, זה המקום, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת. דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו, היא תהיה איתנו ותנסה לסייע לכם בעניין הזה, ואתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו, אם יש לכם שאלות לדליה, 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93 בשעה שנייה. תהיה איתנו דוקטור פרנסין פרטוש, רופאה ומנתחת אף, אוזן וגרון, בחירה וניתוחי ראש וצוואר במרפאות חוץ, במרכז הרפואי מעייני הישועה ובבית החולים שערי צדק. כל מה שאתם רוצים לדעת על האוזניים, אם זה ירידה בשמיעה, דלקות וניתוחים באוזניים, אז אתם בהחלט מוזמנים גם לפנות אלינו, ודוקטור פרנסין פרטוש כאן כדי לענות על השאלות שלכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם הרבנית ימימה מזרחי איתנו, שלפנו אותה ככה מתוך כל הבלגן. מה שלום הרבנית?
נפלא, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם, בסדר. טוב, עוד רגע אנחנו אחרי הכל.
באמת.
כן, ועוד שני רגעים אנחנו שוב בערב פסח.
נכון.
הזמן עובר כל כך מהר, כן, זה לא יאומן. אז מה השבת? אז השבת אין לנו בעצם, לא קוראים את פרשת שמיני, זה יהיה בשבת שאחרי פסח. יש לנו קריאה מיוחדת לפסח, קוראים את שיר השירים, אבל אנחנו רוצים גם ככה משהו ללב ולנשמה רגע לפני הפסח.
נכון, אז קודם כל להבין איזה ערב ענק מגיע. בעבור זה ניקית וקרצפת ובישלת והכנת וקנית, הנה הוא בא, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. למה מתעקשים חזל וכל הפייטנים לתאר את זה שזה מין ערבוב כזה של יום ולילה? קודם כל, במה זה לא יום ולא לילה? במשהו מאוד מאוד מעשי, ערבית של לילה סדר, שגם נשים לפי הרב עובדיה זצל, שתשתדלנה מאוד לומר את התפילה הזו, כי אין כזו. כל השנה אומרים ערבית עם הלל שלם בברכה, שזה דבר שעושים רק ביום, מפני שהערב הזה הוא יום. מה זה אומר לילה כיום יאיר? מה כוונת הביטוי הזה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם אנשי זמן, אנשי מזג אוויר, עבדי זמן, עבדי עבדים. גם במצרים כל העבדות הייתה לזמן, הם היו צריכים להשלים מתכונת לבנים יומית, ככה היית נראית בחודש האחרון. ופתאום לא הספיק בצקם להחמיץ, גם צדה לא עשו להם, ויוצאים, יוצאים. ממה יוצאים בליל הסדר? מהמקום ומהזמן. קוראים לזה אלמה דחרו, את בעולם של חירות, את במקום אחר. לא יום, לא לילה, לא שעון. מה אני רוצה לומר? כל כך הרבה נשים אומרות, רק שיהיה בסדר, לא נופיף את הדודה הזו ליד ההיא, רק שהאוכל יהיה בסדר, שהילדים יהיו בסדר. אז הבשורה שלי היא, לא יהיה בסדר, בטוח לא יהיה בסדר. משהו בסדר המוחלט שלך, בעיצוב השולחן המושלם שלך, ישתבש. משהו ישפך, משהו יתלכלך, מי שהתאיר הערה. לא יהיה סדר בליל הסדר, וזה בטוח. איך אני יודעת? כי בכל פעם שיש גילוי מופלא, מסעיר וקדוש, הכל מתערבב עד כדי כך שחז"ל מרגישים חובה לעשות סדר כדי שנאחז במשהו, כי אין סדר. למשל, בכל פעם שקורה גילוי, כמו למשל כשהכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, יש לו גילוי של הקדוש ברוך הוא, אז זה כל כך מסעיר וזה כל כך בלי סדר, חייבים לעשות לו סדר העבודה שיאחז במשהו. מתי עוד יש גילוי? כשמתפללים לקדוש ברוך הוא. זה כל כך מרגש, את עלולה לשכוח. מה את רוצה לומר? יש סידור בליל הסדר, פוגשים את הקדוש ברוך הוא, גילוי שכינה. אין בית, אומר הרבול בזצל, שאין בו בשעת חצות הלילה, שזה 12:41 בלילה בערב שבת, אין בית שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בו, ותהיה כזאת שערה מבלי שתרצי, דברים לא יהיו בסדר, כי יש תכונה באוויר, מרגישים את הגילוי הגדול הזה. אז חזל בכוח שמים לנו סדר של קדש רוחץ קרפס יחץ, אבל האמת היא שאין סדר. יש גילוי ענק ומסעיר בכל בית. מה הדבר המסעיר הזה שקורה בלילה הזה? ובגללו את צריכה להתאמץ להיות מעל הזמן ומעל המקום. נשפח, לא לכעוס. מישהו אמר ככה איזה מילה, לא, אל תהיי שם. זה לא המקום וזה לא הזמן. זה יום שהוא לא יום ולא לילה, ודברים בטוח ישתבשו, כי אנחנו לפני לידה. עוד רגע, עוד רגע. הגילוי המופלא, מה קורה בלילה הזה? החסידים אומרים שהזמן הזה הוא ממש כמו יום כיפור. מנקים את עצמנו כמו בחודש אלול. 10 ימים ראשונים של החודש הזה זה כמו 10 ימי תשובה. שבת הגדול זו שבת תשובה. שריפת החמץ שאנחנו אומרים כל חמיה וחמיה זה כמו כל נדרי ועשרי. חד גדיה, חד גדיה, זה כמו שני שעירי העיזים שמקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים. ויש הבדל אחד. ביום כיפור, אומר הרב וולבה, כשהכהן הגדול רואה את הקדוש ברוך הוא בקודש הקודשים, אנחנו נופלים על פנינו ומורידים את ראשנו ואומרים ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. בליל הסדר זה הפוך לחלוטין. אנחנו עומדים זקופים מול הגילוי הזה. כל המחיצות שיש בין אדם לבין אלוקיו יורדות בערב הזה. אומר הרבול בזה כמו הפסוק בפרשת בחוקותיי, והתהלכתי בתוככם, ורשי כותב, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. בליל הסדר בחצות הלילה נשברות כל המחיצות, אני קוראת את הרבול בזצל, וכולנו בני חורין באמת, איננו מזדעזעים עוד ממנו, רק צועקים לו אבא אבא, ואיננו מזדעזעים בעיצומה של ההתגלות. הוא קורא לזה ההיימישקייט של ליל הסדר, המשפחתיות, הביתיות. משהו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא נופל. כל השנה מחיצה של ברזל מפרידה בינינו לבין אבינו שבשמיים. המחיצה הזו מתמוססת בחצות הלילה של הסדר. ימים הזה מילים ממש יפות. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאת מגלה דבר מדהים, מדהים בחצות הלילה של ליל הסדר. אומר הרב וולבה, כל ההגדה של פסח מספרת כמה השם גדול ואילו ניסים גדולים הוא עשה לנו. בחצות הלילה של ליל הסדר זה זמן שניתן בו שיר השירים לישראל, ששם מתגלה כמה אנחנו גדולים. בשיר השירים כתוב, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כשאני קוראת את שיר השירים בליל הסדר, בחצות הלילה, איפה אני בוכה? שמן תורק שמך על כן על עמות אהבוך. אני עומדת מול ריבונו של עולם ואומרת לו, ריבונו של עולם, על עמות אהבוך. כל כך, ואני פוגשת את העלמות שלו בכל מיני מקומות. מה זה עלמות? אומר המדרש, אלו היהודים הנעלמים שלו, שנראים כל כך רחוקים מדת ומיהדות. אני פגשתי אותם החודש הזה במקומות הכי רחוקים. אני מדברת על ליל הסדר ועיניהן זולגות דמעות, כל העלמות הנעלמות של ריבונו של עולם, הצדקניות, פתאום באמת אין חילונים ואין רחוקים ואין, כי אין אדם שלא נמשך לשולחן ליל הסדר הגדול הזה. בליל הסדר הזה, גילוי השכינה הוא הגילוי הנפלא שכולנו בריאות. וילדיו וטהורים כל כך ונקיים כל כך. זה הגילוי הגדול של שיר השירים. נראה לנו שבליל הסדר אנחנו יושבים כאילו, חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל בחצות הלילה מגלים שכל השנה היא כאילו. האישה הצועקת הזאת היא הכאילו, האישה הפרועה הזו שאין לה סבלנות לילדים שלה היא כאילו. האמיתית זו הנסיכה, הנסיכה הזו. אני עשיתי סליחה באמת להשוואה החולית הזאת, שבחצות הלילה לפי הסיפורים של הגויים, סינדרלה הופכת מנסיכה למנקה. בסיפור היהודי, אותה סינדרלה בחצות הלילה של ליל הסדר, הופכת ממנקה לחזו נסיכה. והקדוש ברוך הוא מגיע אליה עם נעליים חדשות, אל דרך חדשה, ואומר לה, קחי, תנסי. ואת אומרת לו, אני, זה נעליים של נסיכה, אני לא שם, אני כזאת אישה קטנה ורעה ומלוכלכת. הוא אומר לך, תנסי, תנסי, תראי שהנעל הזאת תהיה למידתך. והוא שם לנו נעלי גאולה, והן מתאימות לנו בדיוק, והוא אומר לנו, מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב, זה בדיוק בשבילך, בואי איתי, אנחנו הולכים עכשיו לדרך חדשה. כתוב שבסוף ליל הסדר התקרה פוקעת, כששרים את שיר השירים פקע יגרה, הגג פוקע, אין יותר תקרה. מה הכוונה? בסוף ליל הסדר אין כבר קירות, אין חלונות, גם שיר השירים כבר אין. השם, אתה כבר לא צריך לדפוק לנו בדלת. אנחנו כבר לא נגיד לך, פשטתי את כותנתי, איך אל בשנה, קשה לי לפתוח את הדלת. אין בתים יותר, אין קירות, אין תקרות. אנחנו כבר בחוץ, כל בנות ישראל, מחכות לך, מחפשות אותך בשווקים וברחובות, מבקשות את שאהבה נפשנו. כתוב, מצאוני השומרים, הסובבים בעיר שומרים, אומרים חזל, זה ליל שימורים. והם רואים אותנו ככה, בנות ישראל מחפשות אותו בשווקים וברחובות, והם אומרים, מה זה חוסר הצניות הזה? תיכנסי הביתה, הוא יגיע אלייך הביתה. מצאוני השומרים, היקוני פצעוני. מה את עושה בחוץ, אישה פרועה, אישה לא צנועה? היקוני פצעוני. ואז נשאו את רדידי מעליי, הם מורידים את הכיסוי מהפנים שלנו, והם אומרים, מי זאת האלמן, האלמה הזו? איזו קדושה את בת ישראל? מה את משוטטת ברחובות? כל יופייך בת מלך שכמותך הוא פנימה, מה את עושה ברחוב? ובשפתיים כבר סדוקות, כותב המדרש, אומרת האלמה הזו, כי כבר נגמר לה הכוח, כשתמצאו את דודי, מה תגידו לו? גם לי יש אגדה משלי. אתם יודעים מה כתוב באגדה שלי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. תגידו לו איזה עלמות נעלמות יש לו בעם הזה, איזה עם אוהב יש לו, איך נעשה הכל בשביל להביא אותו פנימה פנימה אל חדרנו. יהי רצון שכל אחת בעם ישראל תזכה לגילוי הענק הזה בחצות הלילה, שתראה את כל גודלו של הקדוש ברוך הוא, את כל גודלה שלה, ולא תפחד ולא תזדעזע. בעזרת השם שנצעד כולנו לדרך חדשה של חירות.
וואו, אני רוצה עוד, הרבנית, אני רוצה עוד. הלוואי והיה לנו יותר זמן, אבל זה הלב נפתח והדברים נכנסים פנימה, והעיניים עם דמעות, ויעל, אני צריכה תכף וטישו, אבל באמת, כי הדברים כל כך נכנסים ללב, וכל כך פותחים את הלב, וכל כך מתיישבים, כל כך טוב על הלב. אוי, יש פה כל כך הרבה עידוד, וכל כך הרבה, לפעמים אנשים מרגישים, מה, אני כבר אין לי סיכוי, כל פעם אני מבטיחה ולא מצליחה, ומנסה לקבל על עצמי, ולא, אבל יש כאן כל כך הרבה עידוד, וכל כך הרבה הרגשה של, כן, אז אני כן יכולה, אז אני כן בסדר, אז
בנות ישראל, נסיכות, אמיתיות, באמת.
וואו, טוב, אז אנחנו נאחל הרבנית פסח, כאשר בטח יהיה, אבל שגם יהיה הרבה שמח.
אמן,
ושיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה רבה. תודה לרבנית.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, ואם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 1-952-9290-3, אני חוזרת, 1-952-9290-3, ניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האתר של רדיו קול חי, שם בצד שמאל למעלה, אתם שולחים את השאלה שלכם, ואנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר. ניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האפליקציה של רדיו קול חי, אבל עוד לפני פינת הניקיון שלנו, אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לשרון ברנד, מרכזת תוכנית את רוג בן וחנה, אשתו של הרב יצחק ברנד.
בוקר טוב.
בוקר אור, שרון. ואיתך אני רוצה באמת לשוחח על נעתת, הרי פסח, ליל הסדר במיוחד, מופנה הרבה גם לילדים שלנו. הילדים שואלים שאלות, אנחנו אמורים לענות להם את התשובות. יש הרבה הרבה דגש בליל הסדר דווקא על הילדים. אז נכון. איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה, כדי שבאמת הילדים ירגישו שהם חלק נכבד מהערב הזה, שיש להם, שזה לא ילך לנו שם לאיבוד?
אני יכולה לספר לך מה אנחנו עושים, אני, כל משפחה מה שמתאים לה, ואיך
היא, כן.
איזה תקשורת יש לה גם עם הילדים וכולי, אבל זה תלוי גם בגיל של הילדים. אני יכולה להגיד לך שהם כן. היו קטנים, היינו מכינים הצגות, ושידורי חדשות של מכות מצרים, ממש היינו מכינים את זה עם תלבושות ועם הכל, והילדים היו מאוד מאוד נרגשים להשיג למבוגרים, אז זה גם הייתה הכנה של חלק הנכבד, של הכיף היה להכין את זה, וגם ההתרגשות שתגיע ההשגה, שהם יוכלו להוכיח את מה שהם למדו, מה שהם יודעים, ואת החוש הומור שלהם, וכו' וכו'. אז לאורך כל השנים, כשהילדים היו צעירים, עשינו השגות, אני יכולה להגיד כמעט עד שנה שעברה, שתי כבר ילדים ממש גדולים.
עכשיו, מה זה עשינו השגות? זאת אומרת, אפקט עם הילדים ביחד?
אנחנו מכינים השגה, לוקחים כל פעם סוגיה אחרת מתוך האגדה, ומכינים עליה השגה. לומדים אותה, מכינים תלבושות, אביזרים, נותנים תפקידים גם לבני דודים, יש מיילים היום, שולחים להם את הרשימת שירים, את המילים המיוחדות שהכנו, את הטקסטים, שכל אחד יבוא מוכן. ברור שהמרוויחים הגדולים זה מי שהכין את זה, שזה הילדים שלי, אבל באופן כללי זה ממש פשוט הפקה, שכל פעם פותחים סוגריים על סוגיה אחרת מתוך האגדה. פעם זה ארבעת הבנים, פעם זה מכות מצרים, פעם זה עבדים היינו, פעם זה בכל דור ודור. יכולה לתת לך כמה דוגמאות להתקדות.
כן, אני אשמח.
בכל דור ודור, למשל, עשינו כל מיני לילות סדר וכל מיני תקופות בעם ישראל, יציאות מצרים מיוחדות, כן? יציאת מצרים של אתיופיה, כן, היציאה של יהדות שלמה שיצאה באישון לילה עם השיר המיוחד, הירח, ויש לנו חברים אתיופים, אז לקחנו מהם בגדים, וממש עשו ככה מין ריקודים כאלה עם הכתפיים, הייתה חוויה מאוד 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 יפה.
ואתם עושים חזרות, עושים חזרות להצגה עוד לפני החג?
עושים חזרות, בוודאי.
ויש זמן לזה בתוך כל הניקיונות והבישולים?
אם חושבים שזה חשוב, כמו להכין עופות ודגים,
אז מוצאים את הזמן, כן.
בדיוק.
והילדים בטח מחכים ומצפים, וזה עושה להם
מאוד מאוד. וזה באמת שהילדים היו יותר צעירים, או לפחות שהיו לנו צעירים בסדר. בשנים האחרונות הוספנו לזה גם משימת מבוגרים, וזה אנחנו נותנים לכל המבוגרים.
רגע, כשאת אומרת ילדים, אז באמת באיזה גילאים מדובר?
אנחנו בטווח של מגיל 5 ועד 25.
וכולם מציגים? מ-5 עד 25?
כולם. הילדים שלי, כיוון שהם גדלו ככה, הם לא צינים בכלל. אמרתי, יפה. אז עדיין מחוצים מפורים. אני אומרת להם קודם לגמור עם פורים, אחר כך פסח, אי אפשר הכל יחד.
יפה, יפה.
אז זה מאוד מאוד כיף.
כן, כנראה שזה באמת אטרקטיבי, אם הם מחכים לזה כל שנה, וכבר בפורים, יפה.
ממש, ממש. הם טובים בזה, הם טובים בלהציג, יש לנו כמה עם חוש הומור מיוחד.
עכשיו דיברת על המבוגרים.
חוץ מזה, התחלתי להגיד לך שיש לנו משימת מבוגרים, שזה ביקשנו למשל להזמין אורח לליל הסדר. אורח מההיסטוריה, מהמשפחה, כמובן אורח וירטואלי. כל אחד צריך להזמין אורח, מישהו חושב שראוי שישב איתנו ולהסביר לילדים למה. וגם נותן איזשהו שיח בתוך המשפחה עם דודים, עם סבים וסבתות, על דברים של ערך, לא רק על פוליטיקה, כדורגל, או על הלימודים שלהם, או אני יודעת על משהו ככה יותר נמוך, אלא באמת על משהו גבוה. אז אני תוכל לתת לך דוגמאות, למשל, חמותי הזמינה את ההורים שלה, שלא בחיים, היא אמרה, מה יותר יפה משרשרת הדורות, שיש שני ילדים שקוראים על שמם, שני ילדים שלי קוראים על שם ההורים שלה. ואנחנו כולנו יושבים וממשיכים את המסורת ואת מה שהם חינכו אותנו ולאן שאנחנו הולכים איתם, וזה פשוט, זה היה חוויה מאוד מרגשת. אנשים מתייחסים לזה כל כך ברצינות שהם כותבים את הדברים, זה לא...
וואה, ממש הכנה מראש.
כן, למשל אחותי הזמינה את יאנוש קורצ'אק והיא ספרה לילדים מי הוא, הביאה ספרים שלו והיא אמרה לו למה הוא לוחם חופש בעיניה ולמה הוא ראוי לשבת איתנו, ובאמת זה מין שיח שהוא באמת ממקום אחר. או אני אתן לך עוד דוגמאות, יציאה מעבדות לחירות וחוויה אישית. אז אבא שלי סיפר להם על איך שהוא הפסיק לעשן. הוא אמר להם, תדעו לכם, להיות בן חורין זה פשוט להיות אדם חופשי, זאת אומרת משוחרר מתאבות, משליטה, שמשהו אחר שולט בך, אתה שולט בזה. ולא אחרים שולטים בך.
זאת אומרת, יש כאן גם פן מאוד מאוד חינוכי. יש פה גם פן מאוד חינוכי.
כן, מאוד משמעותי. אם אנחנו חושבים שהגעת לבנך זה מרכז הערב, זאת אומרת, זה חג החינוך, אז זה מה שמשמעותי. משמעותי לשבת ולשוחח על דברים שהם באמת מהותיים בחיים שלנו.
אני בטוחה שעוררת לפחות אצל חלק מהמאזינים שלנו. אני לא יודעת אם כולם יישמו את זה ממש בליל הסדר הקרוב, כי כבר אין כל כך זמן להיערך, אבל זה חומר למחשבה. זה בהחלט חומר למחשבה.
נכון, יפה.
טוב, שרון, אז אני מאחלת לכם קודם כל שיהיה חג כשר ושמח. והרבה הרבה נחת, הרבה הרבה נחת מכולם.
תודה רבה.
תודה רבה. לשרון לברנד, מרכזת תוכנית אתרוג בנווה חנה, תודה רבה על הדברים המעניינים האלה. ואנחנו עוד רגע, תהיה איתנו דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת אסנו, ואם אתם רוצים לשאול אותה או להתייעץ, ככה להספיק רגע לפני החג, להסיר עוד איזשהו קטם שמסרב משום מה להיעלם, אז הנה זאת ההזדמנות שלכם, 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ויש לכם אפשרות גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו כל חי, דרך האפליקציה, בהחלט הרבה אפשרויות. שלום, בוקר טוב לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו.
בוקר טוב לכולם.
בוקר אור. סליחה, והנה רגע לפני החג, ואנחנו מנסים עוד לחטוף פה ושם, ואני בטוחה שיש הרבה מהמאזינים שלנו שעוד יש להם איזשהו כתם סורר שלא הצליחו להסיר אותו רגע לפני החג, אז הנה בהחלט זאת ההזדמנות. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, יש לנו קודם מאזינה על הקו, אוקיי, לא ניתן לה להמתין, אז נפנה קודם כל למאזינה. שלום מאזינה.
בוקר טוב.
בוקר אור.
רציתי לשאול בבקשה, הקטמים שיש על קיור נרוסטה במטבח, כשאני לא מצליחה להסיר אותם, איך אפשר להסיר אותם?
אני הייתי לוקחת את הסנו רב מתכת, זה נוזל משחתי לבן, מורחת אותו על הקטם ועוברת עם סמרטוט או עם ספוג, או איך שאת רגילה בדרך כלל לנקות את הקיור, אחר כך שוטפת במים ומנגבת. זה הטוב יותר, כי זה גם מנקה וגם... מבריק ומחזיר את הברק. אני אפילו הייתי עוברת על כל הכיור, כדי להחזיר לכל הכיור את הברק היפה.
כן.
אוקיי. תודה רבה.
בהצלחה.
תודה.
חג שמח.
תודה גם למאזינה. ולפני שנעבור יש לנו מאזינה נוספת? אז יש לנו מאזינה נוספת. כן, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שלום, יש לי קטם, מדבר טובה, יש לי קטם של דיו של עט על ספה, איך אני מסירה אותו, ניסיתי בכל מיני אמצעים ולא...
זה קצת בעיה, מכיוון, בדרך כלל יש פתרון להסיר דיו, אבל מכיוון שזה מספה, זה קצת בעייתי, כי הקטם עלול להתפשט לצדדים, במקרה הזה אני הייתי פונה לאיש מקצוע, לחברה, עושה ניקוי של ריפודים, שהם יעשו את זה, לא הייתי מתעסקת עם זה לבד, כי הקטם התפשט לצדדים.
כן.
תודה רבה, חג שמח, כל טוב.
תודה רבה למאזינה. אז הנה, יש דברים שלא כדאי לנסות לבד, כי אנחנו עלולות לעשות נזק. מאזינה נוספת על הקו, כן, בבקשה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
רציתי לשאול איך מורידים כתם בצבע שחור, צבע עץ, על חולצה לבנה.
צבע של מה? עט או עץ?
עץ, עץ. צבע שחור שצבענו כספות מעץ, שעבר לחולצה לבנה.
אפשר לנסות לנקות את זה או עם טרפנטין או עם טינר, אבל שוב, לפעמים צריך לדעת בדיוק מה הממיס של אותו צבע, אבל טרפנטין וטינר יכולים לעשות את העבודה. במידה וזה לא יעבוד, הייתי פונה למכבסה, כי יש להם יותר ממיסים מאשר יש לנו בשימוש ביתי.
כן.
טוב, תודה רבה.
בבקשה. דליה, אני רואה פה שאלה נוספת דרך האתר, אבל לפי דתי, את ענית עליה ואני מניחה שזאת תהיה אותה תשובה, שואלת מאזינה, איך מנקים את מספת אור לבנה? אז אולי גם כאן ההמלצה תהיה פשוט להזמין מומחים לניקוי ספות?
אז דבר ראשון, לקחת בחשבון שספה ספה של אור, זאת אומרת, העת לא תמיד ירד, אבל עם הזמן זה יספק פנימה ויתעמם, הייתי מציעה לנסות לנקות את זה עם קצת אלכוהול, או אפילו עם תחליב אור, או אפילו תחליב שאנחנו מנקים פנים, ואם עדיין נשאר קטם, פשוט להשאיר את זה, ולקחת בחשבון שתוך תקופה מסוימת, הקטם יספק פנימה ויתעמם ויעלם.
זה חידוש, זה לא ידעתי. זאת אומרת, שהאור סופג לתוכו, ופשוט זה ייעלם.
נכון, עכשיו, אני לא הייתי מנסה עם דברים חריפים, כי דברים חריפים גם יפגעו בצבע של האור ובלקה של האור, ואז בעצם יצא שחרו בהפסדו.
יפה. עוד מאזינה על הקו, כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך. את מוזמנת לשאול.
שלום, רציתי בבקשה לשאול לגבי דהייה של כביסה. לתוך כביסה לבנה חדר איזה בגד צבעוני סורר, ודהה לי את כל הכביסה הלבנה. האם יש איזשהו תכשיר שיכול... לעזור,
להמאם
קצת את הדהייה הזאת.
לנו אין פתרון, מה שנקרא פתרון קסם, אבל אני כן הייתי מחבשת את הכביסה הלבנה בתוספת של ג'ל אוקסיג'ן בכמות יותר גדולה ובתוכנית יותר ארוכה, בתקווה שזה יועיל, ואני הייתי עושה את זה אפילו כמה פעמים, זה פשוט לאט לאט ישתפר.
בסדר, אני ממש מודה לך.
בבקשה, בבקשה.
שלום וברכה.
שיהיה בהצלחה. מאזינה נוספת, כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
אני רוצה לדעת שני דברים, יש לי פלטות עץ מלא בבית, ואני רוצה משהו, ניקיתי את זה עם חומר ניקוי, אבל שקבל את הברק של הפורמיר שלה, יש משהו. וגם לגבי ארון ספרים והשולחן של הסלון, יש משהו.
אוקיי, אז דבר ראשון, אחרי שניקית וכבר אין באמת שאריות של שומן והכל נקי, כדי לחדש את הברק, אפשר להשתמש בסן הרהיט, מתיזים או ישירות על הרהיט או על סמרטוט ועוברים על הרהיט וככה מיד מבריקים אותו. כמובן שתמיד עושים לפני שימוש בדיקה בפינה נסתרת, לבדוק את עמידות ה... ראית לתכשיר, אבל לא צריכה להיות בעיה.
תודה, תודה רבה לכל המאזינות. חג שמח.
יום וחג שמח.
תודה רבה לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת אסנו, ואם לא הספקתם, אתם מוזמנות להתקשר לקו ההדרכה 09-747-3223. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות, מיד נעבור לשעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו מיד נאמר שלום ובוקר טוב לדוקטור פרנצין פרטוש, רופאה ומנתחת אף אוזן גרון בחירה, גם ניתוחי ראש וצוואר במרפאות חוץ במרכז הרפואי מעייני הישוע וגם בבית החולים שערי צדק. בוקר טוב לדוקטור פרנצין פרטוש.
בוקר טוב, רחל.
בוקר אור, חבל שאת לא איתי כאן באולפן, ככה מרחוק, אבל טוב.
נכון, שומעים אותי, זה בסדר?
שומעים אותך מצוין, שומעים אותך מצוין, ובפעם הבאה אני רוצה אותך פה איתי. וזה יותר ככה, את יודעת.
נכון, נכון.
אבל טוב, ערב חג, כולם עסוקים, אז אנחנו נאלץ...
אבל זה לא רק עסוקים בבית, זה גם עסוקים בעבודה.
אין ספק, אין ספק, וזאת עבודת קודש, אז בגלל זה אני רק מספרת לך שאני רוצה אותך איתי כאן באולפן, אבל אני לגמרי מבינה את הצורך, אז הכל בסדר. אז הנה, אתם המאזינים שנמצאים אי שם בבית, כל מה שאתם רוצים לדעת ולשאול, על האוזניים, ירידה בשמיעה, דלקות, ניתוחים באוזניים, כל מה שקשור, ניתן להתקשר אלינו לאולפן כבר עכשיו, ולשאול את דוקטור פרנצין פרטוש, בכל מה שקשור, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93, ניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האתר של רדיו קול חי, גם דרך האפליקציה, ואנחנו כאן כדי לענות על השאלות שלכם המאזינים. אז אולי באמת נתחיל לדוקטור פרנצין פרטוש, אנחנו אומרים שאת רופאה ומנתחת אף אוזן גרון, גם ניתוחי ראש וצוואר, אולי תתני לנו איזשהו רקע, מה זה באמת כולל? זאת אומרת, אנשים שנמצאים בבית ומתלבטים, לא יודעים אם אפשר להתקשר לשאול או לא, יש דברים שהם יותר ברורים, דלקת אוזניים, זה די ברור, אבל אולי תני לנו איזושהי סקירה על באמת התחום שבו את עוסקת ועל השאלות שאת ככה נתקלת בהם במהלך היום-יום.
החלטנו לדבר על האוזניים, כי בעצם אני רואה הרבה ילדים, הרבה מבוגרים גם כן, והבעיות עיקריות בחורף, עכשיו אנחנו בסוף חורף, זה טוב, והבעיות באוזניים זה 3, נגיד זה 70% מהמרפאה, אנחנו מתעסקים באוזניים, בעיקר לילדים. צריך לדעת שב-75% מילדים תחת גיל 3, סבלו לפחות פעם אחת מדלקת אוזניים. זאת אומרת, זה משהו די שכיח. אבל זה לא אומר שכל ילד שבוכה, זה מה שקורה, אנחנו רואים ילד, ההורים אומרים, או, הוא בוכה כל הזמן.
בטח האוזניים.
זה לא ילד שבוכה, יש לו בעיה באוזניים. אבל נכון שדבר הראשון שאנחנו בודקים זה האוזניים. ולפעמים יש שעבה שמפריע לרופא משפחה או רופא ילדים לבדוק טוב את האוזניים, ולכן הילד בא אלינו. ומה שקורה, שליחה, יש טלפון על ידי, אבל אני אפסיק מיד. וב-50% מהילדים שבוכים, יש להם בעיות אוזניים. התחורה זה לא הרבה בעצם.
כן, כן, זה הרבה.
זה הרבה, אבל בשבילנו לא כל כך. אבל כן, דלקת אוזניים זה לא דלקת תמיד חיידקי. לפעמים דלקת אוזן עוברת בלי שום טיפול אפילו.
ובלי אנטיביוטיקה.
טיפול הרגעה, טיפול כדי להפחית את הכאבים, אבל לא צריך תמיד טיפול אנטיביוטיקה. ואת יודעת שאני לא... אני לא אוהבת לתת אנטיביוטיקה לכל דבר, ודווקא לאוזניים, אם אפשר, אבל זה לא תמיד אפשרי, זה הבעיה שיש לנו בקופת חולים וגם בבית חולים. אם אנחנו יכולים לראות את הילד, לעקוב על האוזן של הילד, ברוב המקרים לא צריך אנטיביוטיקה. אבל לפעמים אנחנו רואים ילד פעם אחד, ודלקת אוזן יכולה להסתבך, עם דלקת יותר חריפה ויותר מסובכת ויותר מסוכנת. ולכן נותנים אנטיביוטיקה בקלות, כי יש את הפחד הזה, וברצון יש את הפחד של סיבוכים אחרי דלקת אוזן, שזה סיבוכים לא קלים.
כן. אז okay. יש לנו כבר מאזינים על הקו, אז אנחנו עוד מעט נמשיך איתך, אבל בואי נפנה למאזינות שלא ימתינו זמן נערה ומדי, וננסה באמת לתת להם את המענה. Okay. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה, כן.
רציתי לשאול, כשיש לי סיפים באוזניים, מה זה יכול להיות?
שיפופים באוזניים זה, קודם כל, האוזן עושה רעש באופן טבעי. התינוק אחרי הלידה, אנחנו עושים את הבדיקת צינון. מה אנחנו בודקים בעצם? אנחנו בודקים אם יש רעש שיוצא מהאוזן. אבל לפעמים הצפצופים האלה מתחילים להיות כל כך גבוהים שזה מתחיל להיות מעזבן. אנשים שומעים את הרעש הזה באוזן. מה זה יכול לבוא? יש הרבה סיבות. הבעיה העיקרי שהפסנט הוא שומע את הצפצוף, אבל הרופא הוא לא שומע. זה משהו אישי שכל אחד שומע בדרגה שונה. ומה הסיבה? זה משהו שנמצא בתוך האוזן הפנימי. אבל אפילו אם אנחנו פותחים את האוזן הפנימי, אנחנו לא רואים את הסיבה. ברוב המקרים. יש בעיה לפעמים כלי דם, יש בעיה הורמונים, יש בעיה לחץ נפשי, יש כל מיני בעיות. וצריך קודם כל לראות את האוזניים, לראות אם האוזניים תקינות, ויש בדיקת שמיעה, יש את הבדיקת שמיעה, זו הבדיקה הראשונה שאנחנו עושים, ויש כל מיני בדיקות, בדיקות דם, בדיקת של הדופלר, של כלי דם בצבא. יש הרבה בדיקות.
זאת אומרת, צריך לגשת?
שלב שלב, לפי התוצאות.
ממשיכים.
ולפי הבן אדם, כי יש את ה... אני לא רוצה לשאול אותך כל מיני שאלות בדרך הטלפון, אבל יש את הרקע, את המחלות, את הכדורים שאת לוקחת.
כדאי,
אם
אנחנו מסכמים, פשוט לגשת ולהיבדק. זאת בעצם המסקנה.
כי זה... הצפצופים באוזניים זה
מציק,
דבר
זה
מאוד
מציק.
מסובך.
כן, בעצם, זה מציק.
ולא תמיד יש טיפול לזה, כן. אבל לפעמים יש, אם אנחנו מוצאים את, את המקור של הצפצופים.
כן, אז תודה רבה למאזינה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, ואנחנו מיד עוברים למאזינה נוספת, יש לנו הרבה מאזינים על הקו, אז אנחנו כבר רוצים לשמוע מאזינה נוספת. כן, בבקשה. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
שלום. אני בשידור?
כן, כן.
יופי, רציתי לשאול שאלה. אני, מגיל 17, בערך הייתה לי ירידה בשמיעה. הלכנו לרופא, הרופא אומר שהכל בסדר, הלכתי לעוד רופא מומחה, כולם אומרים שהכל בסדר, רק איזה רופא אחת אמרה שזה בגלל הפוליפים שיש באוזניים. עכשיו, עשינו ניתוח של פוליפים, ושום דבר לא השתנה, שום דבר לא עזר, גם אחר כך עדיין... השמיעה ירדה, כאילו עדיין היא לא שומעה טוב. זה קורה מצב שאני צריכה הרבה לפמפם כל הזמן עם האף, בשביל לגרום שהכיסא האוויר מהאוזן, ואז כאילו לשמוע יותר טוב.
אבל זה תלוי, מה שאת אומרת בעצם, שאין עברוך טוב באוזניים שלך. זאת אומרת, לפי מה שאני מבינה מהסיפור שלך, הצינור שעובר מהאף לאוזן, שמכניס את האוויר בתוך אוזן, הוא לא מתפקד כמו שצריך, ואת מרגישה כאילו כל הזמן בירידה לכיוון ים המלח. ואז את מרגישה אוזניים סתומות. אלors יש הרגשה של אוזניים סתומות ויש ירידת שמיעה. וזה הרגשה של ירידת שמיעה, בלי ירידת שמיעה אמיתית.
ברגע שאתם מטמפמים, אז אני שומעת מצוין.
זהו.
אחרי כמה דקות זה מפסיק.
זה מסתבר.
יורד.
אבל יכול להיות שקשה את קטנה, סבלת מהרבה דלקות אוזניים, הוא זה המבנה שלך. הרבה מקרה כזה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה כי אם הבדיקת שמיעה היא בסדר, זה לפי מה שאני מבינה, הבדיקת שמיעה די בסדר,
נכון.
אנחנו לא רוצים להחמיר או לקחת סיכוי להחמיר את את השמיעה שלך. מה זה אומר, למשל, זה להכניס כפתורים באוזניים. כי אם מכניסים כפתורים באוזניים, יהיה לה אוויר.
הכניסו כפתורים.
כן, אבל הכפתורים יצאו והבעיה נשארת.
נכון.
זה הבעיה. אין לנו כרגע אפשרות לטפל בצינור הזה שקוראים לזה Eustachian Tubes, זה ממש צינור ואין לנו, יש ניסיונות עכשיו לנסות לפתוח את הצינור הזה כדי להבריר את האוזן. אבל זה, יש אנשים שעושים את זה, זה עדיין לא מקובל לכל, לכל הבתי החולים ולכל העולם. אבל יש ניסיונות על, בטיפול הזה.
יש עוד דבר שכאילו המציאו שכן יש מה לנסות?
אפשר לנסות, כן, אבל עוד פעם, זה, זה, זה לא עושים בכל, בכל בית חולים, וזה ניסיונות כרגע.
ניסיוני, אבל איך אפשר לברר את זה? איך אני יכולה באמת
לדעת? זה טיפול כדי זה להכניס כמו אנדוסקופ בתוך הצינור הזה ולפתוח אותו.
אוקיי,
אז
איפה אני יכולה לברר את זה?
אז קודם כל, את יכולה להרים טלפון?
כן, להרים טלפון, כן. וללכת לרופא אוזן גרון, והוא יסביר לה.
כן.
אפשר,
ואולי אפשר זאת ההזדמנות לתת את מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני הישועה. דוקטור פרנסין, יש לך את המספר?
זה 03-577-1188.
ואנחנו רק נאמר
שאני... ועכשיו אני רוצה...
כן.
אפשר רוצה לקטנה, כל הפמפומים האלה שעושים, זה לא מזיק לאוזן, כי לפעמים אני מרגישה שזה כאילו...
לא, זה לא מזיק לאוזן.
זה יכול להיות שמזה גם נוצר צפצופים באוזניים?
זה יכול להיות שמה?
שנהיה מזה, מהמצב הזה של הצינור צפצופים באוזניים?
לא הבנתי את השאלה שלך.
האם התופעה הזאת עלולה גם לגרום לצפצופים באוזניים? כך שואלת המאזינה. אין קשר. שיהיה בהצלחה, ואני רק אדגיש ואומר שניתן להגיע לכל המרפאות באמצעות טופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי של 50 שקלים בלבד, לקבל ייעוץ והכוונה מהרופאים המומחים ביותר בישראל. אני גם אומר שיש זמינות תורים גבוהה, זמינות תורים מהירה, לעומת המתנה של חודשים ארוכים, בבתי חולים אחרים. יש לנו עוד מאזינה שרוצה לשאול, כן, בבקשה.
שלום. א', תודה רבה לתוכנית, ובכלל.
תודה
מה
לך.
מה קורה לצמר גפן שנשאר אחרי ניקוי אופניים? התחושה היא, לא תחושה, תחושה היא לממש עובדה שנשאר בפנים, ולא נגשו מיד לבדיקה, ועצם ההרגשה פתאום ככה הפרה של עמימות באוזן, יש עצם את הלב שהיה משהו. ואז הגשנו לרופא, והרופא משהו הכל נקי ואין שום דבר. ההרגשה שלי היא כאילו... זה לא פסיכולוגי, זה בהחלט מעורר בי כל פעם חשש, כי הרגשה מתעוררת מתוך תחושה ולא מתוך הדאגה שלי, וגם כי זה משהו חי, זה מגיע לזה הרי גוטנה, השאלה אם משהו כזה חדר לגוף, השאלה היא איפה מטייל לך כך, אם בכלל, מה קורה לצמר גפן בתוך האוזן שנשאר?
קודם כל, אם יש צמר גפן בתוך האוזן, רואים. אי אפשר.
גם אחרי שבוע?
אין סיכוי שהצמר גפן עולה יותר עמוק.
גם אחרי שבוע? גם אחרי...
אם את נכנסת יותר עמוק, זה גורם לך כאבים איומים. את לא יכולה ללכת יותר. זאת אומרת, לא מדוג. אם הרופא לא רואה צמר גפן, אין צמר גפן, נקודה.
גם אחרי תקופה של...
למה את מנקה כל הזמן את האוזן עם הצמר גפן ועם הקסם אוזן? זה הבעיה. יכול להיות שאת סובלת קצת מירידת שמיעה, ואז את מנסה כל הזמן לשחרר את האוזניים. וזה לא
טיפול לנקות
את האוזניים כדי לשחרר.
זה היה ניקוי שגרתי, לא, זה היה משהו. אבל גם אחרי שבוע, אם הבדיקה נעשית ככה שבוע ולא מיד, לא נעלם שום דבר שמה בתוך...
לא. צמר גפן...
אז איפה נעלם בכל אופן?
אם יש צמר גפן, זה יכול להישאר כל החיים.
כן?
הרבה חודשים, ועד שפתאום אנחנו כרופא אוזן גרון רואים דברים באוזניים שהפסנט לא שם לב בכלל שיש לו זה באוזניים.
וזה שזה קוטנה וזה משהו כזה חד, לא מתפתח, מתרחב.
כן, זה נמאס אחרי, כן, בדיוק. זה נשאר פה ויש הרבה שעבר שמסתבר בפנים, אבל אם הרופא אומר שאין צמר גפן, אל תדאגי, אין שום דבר.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, בבקשה.
שלום, שלום.
שלום, שלום.
דוקטור פרטוש, לפעמים צריך רק להרגיע את האנשים ואז הכל בסדר.
נכון,
כן,
נכון, זה
באמת...
אבל זה מה שהיא אומרת, זה יש לי כמה פסנטים שאומרים, את בטוחה, תסתכלי טוב, תסתכלי טוב, עוד פעם, תסתכלי טוב.
כן.
אבל אי אפשר להסתכל יותר עמוק, יש, כן. יש את ה...
אור הטוב ששמע, כן.
לכן אור הטוב זה משהו, זה מאוד רגיש, נוגעים באור הטוב,
אז זה כאבים,
כן. זה גורם כאבים איומים.
איומים, כן. טוב, יש לנו עוד מאזינה שרוצה לשאול, כן בבקשה.
שלום, שלום וברכה, תודה רבה לתוכנית דבר ראשון.
בבקשה, תודה לך.
מאוד נהנית. רציתי לשאול את הדוקטור, אני, יש לי תופעה קצת מוזרה, שאני עשיתי בדיקת אוזניים, הכל בסדר, אבל מדי פעם יש לי כאבים חזקים מאוד, וכאב כזה חד, וזה בדרך כלל נעלם אחרי קצת זמן, אבל אני מנסה להרגיע את זה על ידי, אני מחממת קצת שמן זית, עם טיפת צמר גפן, באמת זה קצת עוזר, אבל זה משהו שכל הזמן חוזר. אבל הבדיקות אוזניים מראות שהכל נקי נקי, ממש תקופה די ארוכה. אז איפה זה יכול לנבוע הכאב הזה?
נכון שהכאבים באוזניים זה לא תמיד בא מהאוזניים. זאת אומרת, הכאב אוזן, זה יכול לבוא מהאף, זה יכול לבוא מהגרון, זה יכול לבוא מהצוואר.
משיניים גם.
זה גם מהשיניים, ברור. זאת אומרת, כשיש מישהו שבא עם כאבי אוזן ולא רואים שום דבר בבדיקת אוזן, צריך להשתכל את הכל המערכת. וגם לפעמים להכניס את הסיב האופטיק בתוך האף, כדי להסתכל באזור הבסיס של השום, לראות אם יש משהו. כי לפעמים, למשל דוגמה, הצרבת, קצת צרבת, יכול לגרום קצת כאבי אוזניים. וזה אנחנו לא יכולים לראות בבדיקה ככה רגילה. זה כאבים, לפעמים אנשים אומרים, יש לי כמו סכין כזה, כמו משהו שדוקר באוזן, זה בא ואופ, זה הולך.
נכון, נכון,
בדיוק ככה. בדרך כלל, כשהפסיינט אומר, זה צריך לשמוע את הפסיינט. זאת אומרת, הפסיינט הוא נותן לנו כל הנתונים, זה לא כאבים כל הזמן, שזה יותר
נכון.
בעיה בתוך אוזן עצמה. זה כאבים שבא והולכים, לפעמים כן, לפעמים לא, יום כן, יום לא. אבל צריך לחפש משהו אחר. בשיניים, בצוואר, באף, בבסיס הלשון וכו'.
כן.
רק אם אפשר שאלה, כי אמרת משהו על צרבת, כי באמת לפעמים יש לי עם כאב חד, אותו דבר, כאב חד, מעל השרעפת. זאת אומרת, זה לא צרבת, אבל זה כאב חד, וזה יכול להיות קשור לזה, או שזה לא קשור?
כן, לפעמים כן. כן.
שווה לבדוק.
אז מה לגשת לרופא ולהגיד לו?
כן.
שאת רוצה לדעת מה המקור של הכאב, אז לא רק אוזניים, אולי רופא כללי לנסות לבדוק, ואפילו, אני הייתי אומרת, גם רופא שיניים, כי לפעמים שיניים אחוריות
נכון.
עלולות לגרום לכאב באוזן.
השן בינה זה
מחובה.
הכי שכיח, שגורם כן. את הכאבים באוזניים, הוא דליקט בה, ומישהו פשוט ששבר את הטיפול שיניים, והוא נשאר עם הפה פתוח שעה, או חצי שעה, זה יכול לגרום כאבים באזור האוזן, כי זה כאבים של הלסת. וזה גורם את זה מקרין בתוך האוזן.
כן. טוב.
תודה רבה.
אז שווה לעשות ברור עם הכאב.
שלום, יום טוב.
בבקשה.
תודה רבה.
לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-900-52-92-93. 1-900-52-92-93, ניתן לשלוח לנו שאלות גם דרך האתר של רדיו כל חי, דרך האפליקציה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו כל חי 93 FM ו-92.8, ואנחנו היום עם דוקטור פרנסין פרטוש, רופאה ומנתחת אפוזן גרון בחירה וניתוחי ראש וצוואר, במרפאות החוץ במרכז הרפואי מעייני הישועה, וגם בבית החולים שערי צדק. שוב שלום לדוקטור פרנסין פרטוש.
שלום, שלום לכולם.
ואנחנו כאן כדי לדבר בעיקר על אוזניים, אם זה מדובר בירידה בשמיעה, דלקות, ניתוחים באוזניים וכל מה שקשור, ואתם המאזינים בהחלט מוזמנים להתקשר ולשאול. 1-900-52-92-93, ניתן לפנות אלינו גם דרך האתר של רדיו כל חי וגם דרך האפליקציה. ודוקטור פרטוש, יש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשאול, אז מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה. כן, בבקשה.
שלום וברכה. הבן שלי הוא בן 8, והוא סובל כבר יותר משנה מהפרשות נוראיות מהאוזן. ממש עם ריח, ממש נוראי. ויש לו גם ירידה ממש משמעותית בשמיעה. אחרי ששלחו אותנו לעשות CT, הוא הופכן עם קולסטיאטומה. אני אפילו לא יודעת איך אומרים את הכללה הזאת. עכשיו, רציתי לשאול קודם כל מה זה בכלל, ואחרי שלפני בערך חודש התחילו לו גם דימומים מהאוזן, ואז ראו שיש לו פוליפ ושאבו לו את זה. אחרי ששאבו לו את זה, פתאום הפסיקו לו הפרשות, פתאום כאילו כלום. האם יש מצב כאילו שזה נעלם, כאילו לא יודעת מה? רגע, ועוד שאלה, בגלל ש... זה כבר לא כל כך קשור לכם, אבל לגבי העלויות של ניתוח, האם יש אפשרות לחכות עם זה שנה, או שזה יותר מדי?
קודם כל, מה זה קולסטיאטומה? קולסטיאטומה זה בא ברוב המקרים ממצב של דלקות אוזניים חוזרות. מה זה אומר? זה אומר שיש חור באור הטוף, ויש קשר בין האוזן החיצוני והאוזן התיכונה. והאור, הרקמה אור, נכנס בתוך האוזן התיכונה, אני רוצה להיות פשוטה, ופתאום האור הזה מתחיל להיות לגדול ככה. זאת אומרת, זה גוש שפיר שגודל בתוך מקום מאוד קטן. והגוש הזה הוא הורס לאט לאט את האוזן התיכונה. זה מפחיש. יש ריח מוזר מאוד מפחיח באוזן של הילד. ומה שהיא אומרת, האימא, זה בדיוק הסיפור שאנחנו שומעים כל הזמן. יש פוליפ כזה שחוסם את הפתח של האור הטוף, ואחורי הפוליפ הזה יש את הרקמה לבן שמפריש, מפריש ולא מפסיק להפריש. זה בדרך כלל זה לא משתפר לבד, וצריך לנקות את האוזן, צריך להוציא את כל הרקמה הזה שנכנס בתוך האוזן התיכונה בטעות, כי הרקמה הזאת לא אמור להיות פה, וצריך לנקות את האוזן, כי הילד הוא סובל, הוא סובל מהפרשות מסריחות. זאת אומרת, זה לא נעים, גם בכיתה ילדים אחרים לא מצליחים להיות על יד הילד הזה, וגם ירידת שמיעה. אבל לחכות שנה, אפשר לחכות שנה, זה לא בעיה, אבל צריך לראות מה המצב מבחינת השמיעה שלו, שהגוף הוא להרוס יותר את השמיעה שלו, שזה הבעיה העיקרית. אם אנחנו לא מורידים את כל הרקמה, הכל הגוש השפיר, עוד פעם, זה לא גוש ממיר, זה גוש שפיר, כן. אבל הוא מתנהג כמו משהו ממיר, כי הוא הורס. זה גוש שהורס את הכל האזור, וצריך להוציא את הגוש הזה.
זאת אומרת שלא כדאי לחכות עם זה.
לא לחכות יותר מדי. אני לא מכירה את הילד, אני לא רואה את הילד, אבל צריך שרופא אוזן גרון יבדוק, יתקל, אבל ברוב המקרים הטיפול זה ניתוחים, נכון.
זה צריך, אני הבנתי מהרופא שזה סדרה של כמה ניתוחים שהוא צריך לעבור.
לפעמים כן, לפעמים כן, זה תלוי. זה תלוי איפה הגוש, איך הוא מתנהג את הגוש. נכון שזה מקובל להדיר שאצל הילדים הגוש הוא יותר פועל ככה, הוא יותר הורס, יש לו נטייה לגדול יותר מילד יותר מבוגר. ולכן צריך להוציא את הגוש. לא תמיד צריך לעשות כמה ניתוחים, אבל לפעמים כן. לפעמים כן. המטרה זה עוד פעם לנקות את האוזן, לייבש את האוזן.
וגם הרופא אמר שאולי אחרי הניתוח תהיה עוד ירידה בשמיעה, בגלל הניתוח.
זה גם בגלל הניתוח וגם בגלל הגוש עצמו, שהורס לאט לאט את העצמות שמע שיש בתוך אוזן התיכונה.
ואז מוצאים אותו עם חלקי עצם?
אז זה סוג ניתוחים, זה בתחת מיקרוסקופ עכשיו, זאת אומרת, זה לא כמו שהיה לפני 30 שנה, וזה ניתוח די ארוך, זה תלוי עם היף, וצריך לנקות את הכל. זה לא בעיה, את הזמן של הניתוח. מה שחשוב, שהאוזן תהיה יבשה אחרי הניתוח.
כן.
כן. טוב, שיהיה לכם,
תודה רבה,
שיהיה בהצלחה, חג שמח, שיהיה בהצלחה ורפואה שלמה, שבעזרת השם הכל יעבור בשלום.
אמן, אמן, תודה.
בבקשה, ואנחנו כבר עוברים לשמוע מאזינה נוספת. כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
תודה על התוכנית.
בבקשה,
תודה לך. אני מדברת בתוכנית ושומע שומעת אותי את עצמי.
אנחנו שומעים אותך, אנחנו שומעים אותך.
יש לי שאלה לגבי נכד שלי, הוא ילד בן 4. יש לו ירידה בשמיעה, אמרו כמעט 40% בירידה בשמיעה. ושהלכו לרופא אף אוזן גרון, הוא אומר שיש לו נוזלים, והוא לא נתן לו כלום, הוא אומר לו שזה יתייבש לבד. ויש לו צפצופים מאוד חזקים, לפעמים באמצע המשחק הוא צועק, אל תצעקו, אני לא יכול לשמוע. אז מה עושים לדבר כזה?
הוא בן 4, ילד?
הוא ילד בן 4, כן, פתאום הוא צועק שיש לו, כאילו הוא שומע צפצופים כנראה, אז הוא אומר, אל תצעקו, אני יודעים שצועקים יותר מדי. אחר פתאום שומעים אותו באמצע משחק, או באמצע מה שמדברים על אותו.
ילד שיש לו ככה ירידת שמיעה, הוא לא אמור לצעוק אם יש רעש מסביב, להפר, הוא לא שומע טוב. אם יש נוזלים באוזניים והילד יש לו ירידת שמיעה בגלל הנוזלים, עוד פעם אני לא רואה את הילד, אני לא רואה את הבדיקת שמיעה, זה אינדיקציה לשים כפתורים, זה אינדיקציה להוציא את הנוזלים ולהבריר את ולהכניס אוויר בתוך האוזן.
אבל אין משהו שמייבש את הנוזלים באוזן?
בגיל 4 זה כבר מאוחר, הוא חייב לשמוע. זה לא כל כך עובד את הטיפול ייבוש אוזניים של כל הטיפולים שמשתמשים בילדים עם אלרגיות ודברים כאלה, זה לא כל כך עובד. בגיל 4, בדרך כלל, אם יש ירידת שמיעה בגלל הנוזלים, האינדיקציה ברורה לכפתורים.
אז הוא צריך לעבוד כפתור, למה הרופא לא מפנה אותו? אומר לו, זה יתייבש לו את... לבד,
אני לא יודעת, עוד פעם, אני עונה על מה שאת אומרת לי, אני לא רואה את הילד, אני לא ראיתי את הבדיקת שמיעה, אבל ירידה שמיעה של 40 דציבל, 40%, אני מניח שזה 40 דציבל, אם זה בגלל הנוזלים, זה אינדיקציה לשים כפתורים.
תמיד, בכל מקרה, תמיד כדאי להתייעץ עם רופא נוסף.
תבואי ונראה אותו.
כן. אז הנה, אולי זאת ההזדמנות שוב לומר, שניתן להגיע לכל מרפאות החוץ של מעייני הישועה באמצעות טופס 17 מקופת חולים, או בתשלום סמלי של 50 שקלים, לקבל ייעוץ והכוונה מהרופאים המומחים ביותר בישראל. ואולי דוקטור פרנסין פרטוש, אולי שוב תתני את מספר הטלפון לזימון תורים של מרפאות החוץ של מעייני הישועה.
03-577-1188.
כן.
מספר קל.
ויש לנו מאזינה נוספת שרוצה לשאול, כן, בבקשה.
בבקשה.
שלום, שומעים אותי?
כן, כן.
בסדר. אז אני, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך עושים מניעה לדלקות רגילות של אוזניים ולשעבה, יותר מדי שעבה, איך אומרים, התקבצות כזאת של שעבה באוזן? זה שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, יותר למקרה שלי, כבר כשהייתי, אני לא יודעת, עכשיו אני 40, כשהייתי בת, אני יודעת, 15-16, הרגשתי שאני לא שומעת טוב, עשו לי בדיקות, אמרו הכל בסדר, שנים הכל בסדר, אני לא שומעת טוב, הרבה זמן, ואולי באוזן עכשיו, בשנים יותר עכשיו, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, נהיה לי לפעמים כאבים חזקים בחורף, אחרי נגיד בריכה, אז נהיה סתום, אני לא שומעת טוב, אני מרגישה שזה סתום יותר, לא יודעת אם זה קשור מה שפעם ומה שעכשיו, אמרו לי שכן, יש לי שם הרבה שעבה ואני צריכה להוציא את זה, לא יודעת אם...
יש אוזניים שמייצרות שעבר ויש אוזניים שלא מייצרות שעבר, זה ככה, אין מה לעשות, ממש יש, לפעמים יש ילדים עם כמויות של שעבר, זה די מדהים, אבל יש אוזניים כאלה ויש אוזניים כאלו. אני מעדיפה לראות קצת שעבר באוזניים בלי לראות אוזניים יבשות לגמרי, ואנשים ש מגרדים את האוזניים כל הזמן. אבל אין מה לעשות עם השעבה. אלors יש בשוק טיפות שאפשר לשים באוזניים כדי להמיס את השעבה, שיהיה פחות, כן, אפשר להשתמש בזה כדי למנוע. או לבוא לרופא אוזן גרון כל 3-6 חודשים ולנקות את האוזניים. זה הטיפול. בבחינת הדלקות אוזניים, איך למנוע את הדלקות אוזניים? אצל הילדים קטנים, למנוע את הדלקות אוזניים זה בעיקר לנקות את האף, לייבש את האף, שהאף לא יהיה מנוזל. אני יודעת שזה לא קל, כי הילד לא יודע לקנח את האף שלו, זה הבעיה העיקרי. והצינור שיש לנו, בין האף לאוזן אצל הילדים, הוא בזווית ישר, לכן הוא לא מנקז את, את הנוזלים שיש בתוך האוזניים בצורה טבעית, כמו המבוגר, וגם כל מה שיש באף, הוא עולה לכיוון האוזניים. אבל מה שחשוב, מה שאני אומרת לכל הפציינטים שלי, זה לתת טיפול, ממש, ממש טיפול לייבוש אף, לא רק שטיפה אף עם ממלר, אבל גם יש טיפות שאפשר לשים בתוך האף כדי לייבש את האף. זה מה שיכול למנוע את הדלקות אוזניים. אבל יש ילדים, כמו שאומרים, שמסכנים, הם עושים דלקות, 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 ויום אחד, אוף, הכל משתפר. יש ילדים שאני רואה כל שבוע, יש ילדים שאני רואה כל חודש, וצריך, הם צריכים להיות במעקב, צריך לראות, צריך להכיר את האוזן. כמו שאני אומרת, כשאני רואה את הילד בפעם הראשונה, יש לו דלקת אוזן, אני רוצה לראות אותו, וכל רופא פלנגרון עושה ככה, אני צריכה להכיר את האוזן, לראות איך האוזן מתנהג, בין הדלקות ובזמן הדלקת. זה מאוד חשוב לדעת מה קורה בין הדלקות. אם האוזן חוזרת לאוזן תקינה בין הדלקות, זה סימן טוב מאוד, זה אומר שזה אלה והשתפר. אם אנחנו רואים כל הזמן נוזלים והסתברות של, 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 של נוזלים ושל דלקת, אוזן שלא משתפרת למרות טיפול אנטיביוטיקה של שבוע, שבוע, אם אפילו חודש, חודש, חודשיים, אנטיביוטיקה, אנחנו רואים שזה לא משתפר. לפעמים צריך להגיע לטיפול של כפתורים כדי להבריר את, את האוזן, אבל הניתוח כפתורים, שלב אחרון, צריך קודם כל לעקוב אחרי הילד ואחרי האוזניים של הילד.
כן.
לגבי, אני לא שכחתי, יש לה שאלה שלישית, לגבי על השאלה של הרגשה של ירידה שמיעה, נראה לי שאנחנו חוזרים על השאלה הראשונה, שיש לך את הבעיה בצינור שעולה בין האף לאוזן, זאת אומרת אין עברוך טוב באוזן, וזה הרגשה של ירידה שמיעה, בלי ירידה שמיעה אמיתי. הפקקים שיש לך באוזניים נותן הרגשה של ירידה שמיעה, זה יכול לגרום ירידת שמיעה של 10 דציבל, לא הרבה, לא בצורה משמעותית, אבל זה הרגשה, אבל בלי ירידת שמיעה משמעותית. אז צריך לפנפן את, את האוזניים, להוציא אוויר בתוך האוזניים כדי לפתוח ולהכניס אוויר בתוך האוזן. כמו שאמרתי קודם, מה שחשוב זה להבריר, להבריר את האף, להבריר את האוזניים, זה דבר הכי חשוב כדי לשמוע טוב ולנשום טוב.
כן.
אני מקווה שעניתי על כל השאלות שלך.
כן.
אני, את זכרת אפילו יותר ממני, כבר שכחתי מה אמרתי. ומה שרציתי לשאול, מה שאת אומרת עכשיו, לעברר, איך עושים את העברור הזה? של האף?
זאת אומרת, את סוגרת את, את האף, ואת מנסה להוציא את האוויר בכיוון האוזניים. כדי, כמו, כשאת יורדת, אני מירושלים, כשאני יורדת לכיוון, לכיוון תל אביב, אני תמיד מרגישה אוזניים שטובות, ואני צריכה לפתוח, לפתוח את האוזניים. לסגור את הפה ולהוציא אוויר לכיוון אוזניים.
זה לא מזיק הדבר הזה? זה כאילו אגרסיה כזה לאוזן?
זה לא מצלי והאורטוף לא התפוצץ. לא לדאוג.
בסדר, המון המון תודה.
בבקשה.
שלום.
בבקשה.
שלום, כל טוב.
בבקשה. אנחנו נצא שוב אל הפסקת הפרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, אנחנו כאן איתכם בתכונית עניין משפחתי, ואנחנו היום עם דוקטור פרנסינה פרטו, שמנסה לענות לשאלות שלכם, המאזינים, לא מנסה, אלא עונה ונותנת פתרונות. כל מה שאתם רוצים לדעת על האוזניים, החל מירידה בשמיעה, עבור דרך דלקות וניתוחים באוזניים, הנה זאת ההזדמנות שלכם. דוקטור פרנסינה פרטו, שאת איתנו על הקו?
כן.
יופי, ויש... יש לנו, שוב, שלום, יש לנו המון מאזינים היום שרוצים לשאול, אז הנה, יש לנו כבר מאזינה על הקו, כן, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
אני, יש לי בעיה לאחרונה, אני, בזמן הקרון אני מקנחת את האף, ונהיה לי סחרחורות. השאלה אם זה בא מהאוזניים או מהאף, אבל זה משהו מוזר.
זה בא גם מהאף שגורם בעיות באוזניים. בעצם, כשאת מקנחת את האף, את שולחת אוויר חזק בתוך האוזן, ויכול להיות וזה גורם את הקצת גירוי של המכשיר שיווי משקל שנמצא בתוך האוזן הפנימי דווקא, אבל לפעמים לחץ בתוך האוזן התיכונה עובר לאוזן הפנימי וגורם סחורות של כמה שניות, אני מניח את מרגישה.
כן.
זה עובר. מה שאת יכולה לנסות כדי לא להרגיש את הסחורות, זה לא לקנח את האף יותר מדי חזק, ונחיר אחד אחרי נחיר. זאת אומרת, לפתוח נחיר ולקנח נחיר אחד, ואחר כך לקנח את הנחיר השני. ככה לא יהיה לך לחץ יותר מדי חזק באוזן.
ומה פתאום זה קרה עכשיו? עד עכשיו לא היה.
לא היה. אולי יש לה משהו בתוך אוזן שהשתנה, אולי יש לה את הבעיה בצינור הזה. אם זה קורה רק בזמן הזה, זה לא נורא. יכול להיות שיש לה משהו בתוך אוזן שהשתנה.
אז מה עושים? ללכת לרופא?
כן, לרופא ולראות. ולעשות, גם יש בדיקות שאפשר לעשות כדי להבחן על הבעיה שלך של הסחורות, וגם לראות בתוך האף, מה יש בתוך האף שלך. להכניס את האף
שלי
בתוך האף ולהסתכל.
יבש הוא, שאני מקנחת זה עם דם תמיד, זה יבש, כן.
זה לא טוב לקנח את האף אם הוא יבש, אין לך מה להוציא. את צריכה לתת לך טיפול יותר מתאים מלקנח את האף.
כן.
אוקיי.
אז כן, לגשת לרופא ובהחלט לבדוק את הדברים. כן. אנחנו
תודה, חג שמח.
תודה רבה וחג שמח, ואנחנו נעבור למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
הלו?
כן, אנחנו איתך.
שלום, יש לי שתי שאלות.
כן.
שאלה ראשונה היא, בעלי עבר ניתוח לפני כשנה בערך, של היה לו ירידה בשמיעה, והוא עבר ניתוח של משהו כמו עצב הסתיידות השמע, השתילו לו איזה שתל, וברוך השם זה מאוד עזר והצליח. עכשיו אמרו לנו שבמשך הזמן הוא יצטרך גם באוזן השנייה. עכשיו, זה מחייב שבאמת במשך הזמן תהיה ירידה גם באוזן השנייה, או שזה לא חייב להיות?
את מדברת לפי הסיפור שלה, אנחנו מדברים על המחלה שקוראים לזה אוסטאוסקלרוזיס, זה השם הרפואי. אבל מה זה אומר? זה אומר שיש בתוך אוזן התיכונה שלוש עצמות שמע, ויש אחד מהעצם תקוע, ולכן הוא לא מביא את הסליל כמו שצריך, מהאוזן החיצוני לאוזן הפנימי. ואנחנו מחליפים את העצם הזה. זה מחלה, לפעמים זה קורה רק באוזן אחד, וברוב המקרים יש את המחלה בשתי אוזניים. זה נכון. יותר נשים מגברים, דווקא, זה מחלה גנטית, רואים את המשפחות עם המחלה הזאת. והטיפול היום זה טיפול ניתוחי, זאת אומרת, זה להחליף את העצם שמה הזאת. אבל לחכות ונראה. אני לא חושבת שיש מה לדאוג לפני הבעיה. נראה, כבר אוזן אחד עבדה, זה סימן טוב, זאת אומרת, הוא שומע טוב עם אוזן אחד, מצוין. מחכים ונראה, לא לדאוג לפני.
כן, בעזרת השם.
אני מקווה שזה לא יקרה באוזן השנייה, זה יכול לקרות, וזה יכול לא לקרות.
הבנתי. עכשיו יש לי עוד שאלה.
בבקשה.
יש לי ילד בן 4 שמאז שהוא נולד הוא סבל מדלקות אוזניים חוזרות, ובאמת היו לו הרבה פעמים ירידות בשמיעה. עכשיו אני במעקב אצל אף אוזן גרון, רק בשנה האחרונה באמת אין כל כך דלקות. הסבירו לי שבגלל שהוא גדל אז נהיה יותר טוב, רק כן אני רואה מדי פעם, בפרט בתקופות של האלרגיה, עכשיו פסח וזה, אני כן רואה ירידה בשמיעה, אני רואה שהוא פחות שומע.
השאלה היא מספיק באמת פעם בחצי שנה ללכת למעקב אצל אף אוזן גרון, או כן צריך יותר מזה, כי אני יודעת שבזמנו היו מנתחים מיד על כפתורים, והיום כאילו, כן, הרופא הסביר, אין לו חור באור התוף, אז בינתיים הוא מחכה.
נכון, זה תלוי, זה תלוי אם הילד יש לו קודם כל ער הדיבור שלו, אם הוא בבחינת ההתפתחות שלו הוא מתפתח כמו שצריך, זה דבר ראשון. ודבר שני, לעשות את לעקוב אחרי הבדיקת שמיעה. אם הבדיקת שמיעה היא טובה ורק חודש בזמן האלרגיה יש לו קצת ירידת שמיעה, יש טעם לחכות. בהחלט, אני לא בעד לשים כפתורים מיד. את מבינה?
זה דבר באמת שילד גדל.
אחרי הילד, זאת אומרת, הרופא אפוזן גרון שעוקב אחריו, הוא מכיר את האוזניים שלו, והוא צריך לעקוב אחרי הבדיקת שמיעה, לעשות את הבדיקת שמיעה בזמן הירידת שמיעה, ובדיקת שמיעה, ולראות את האוזניים בזמן שהילד מרגיש טוב. לא לרוץ לניתוח עם הילד, יש לו התפתחות טובה, והשמיעה הוא
הוא
יתפתח כמו שצריך,
אין מה לרוץ.
הבנתי. בסדר, תודה רבה.
שלום, שלום.
תודה רבה גם למאזינה. יש לנו המון המון מאזינים על הקו שניסו להתקשר, אבל הזמן שלנו מאוד קצר, ואני מתנצלת בפני כל אותם מאזינים שלא הצלחנו להעלות אותם לשידור, אולי בעזרת השם, בהזדמנות אחרת. דוקטור פרנסין פרטוש, אני רוצה להודות גם לך על היכולת הזאת לא להיות כאן באולפן, ועדיין זה היה נשמע כאילו שאת יושבת כאן, על הסבלנות שלך לענות לכל אחד, ולא לשכוח אף שאלה בדרך, זה יפה מאוד. אז אני מודה לך, דוקטור פרנסין פרטוש, רופאה ומנתחת אף אוזן גרון.
חג שמח.
חג שמח ותודה רבה. חג שמח וקשר גם לכם המאזינים, ושוב אני קראתי מאמר של רב שאומר שאין שום קשר בין תריסים לפסח, אז אם לא הספקתם, אז הנה הגשם שטף לכם קצת את התריסים, וגם אחרי החג תהיה אפשרות. שיהיה לכולכם חג שמח וגם קשר. להתראות.